Diyot. Kes. כן, הפסקה הידועה, יש פה איזה קצת בלגן בתחביר, אבל הפסקה עצמה היא די פשוטה. מידת הצניעות גורמת טובות רבות בעולם. מתוך כך, היא זוכה לדחות מפניה דברים שהיו טובים מצד עצמם, אבל כיוון שמפני יצר האדם וכוחו החלש יגרמו לפרוץ במידת הצניעות, שהיא קיומו של העולם הרוחני והחומרי. נקודה. פתאום נעצר. אבל אפשר להבין את ההיגיון, עוד שנייה לזה. מידת האהבה והידידות בכל הסימנים והדיבורים הנוחים היה ראוי להיות שווה בין המינים. אבל מפני יקרת ערך הצניעות, נדחית מידת ערך ארץ במקומה, עד שלא לשאול בשלום אישה. הצנוע מכיר כי לא מפני שנאה על המין הוא מתרחק ועושה גדרים, כי היא מפני התכלית הכללי היפה. טוב, אחרי זה הוא מביא, זה הקבלה גם בעניין צניעות רוחנית, אבל בואו קודם כל נתרגם. אז הרב אומר, מידת הצניעות, זאת אומרת, הרב, בואו רק ניתן איזה כותרת כללית, הרב עושה לנו דוגמה של עיקרון שקיים הרבה פעמים, כמו שזה גם בדברים הלכתיים ודברים זה, זה גם קיים בעולם הרוח, שכשאתה דוחה משהו, אתה לא דוחה אותו לחלוטין, אלא אחרי שיקול דעת מאוד מאוד עדין בין שני הערכים שאתה מאוד רוצה אותם ומאוד מעודד אותם, בסוף המציאות, המשפך של המציאות, המסננת היא יותר דקה, ובסוף צריך שמשהו אחד יהיה יותר בולט ויותר דומיננטי. וחשוב לרב להגיד שבשלב שלפני כן, בשלב הפתוח יותר, הערך של הקשר והאהבה והידידות בין המינים הוא ערך חשוב, הוא ערך יקר, כן? ובעולם מתוקן, בגן עדן, לא צריך צניעות. נכון? בגן עדן אין צניעות. אבל בעולם, בעולם, מפני חולשת יצר האדם, אז יש שני ערכים חשובים של שלום וצניעות. שלום צריך להידחות, בגלל שהצניעות היא ערך יסודי יותר וקיומי יותר. זה פחות או יותר בשני מילים. בוא רק נקרא את זה בפנים. מידת הצניעות גורמת טובות רבות בעולם, ומתוך כך, בגלל שהיא כל כך משפיעה, היא זוכה לדחות מפניה דברים שהיו טובים מצד עצמם. זאת אומרת, כערך מצד עצמו, ערך אהבה הוא ערך יקר מאוד, שלום, אהבה. אבל כיוון שמפני יצר האדם וכוחו החלש, יגרמו לפרוץ במידת הצניעות שהיא קיומו של העולם הרוחני והחומרי, בגלל זה, אז הערך הזה נדחה. כן? זאת אומרת, יש פה חשבון פשוט של יסודי לבין משהו שהוא קומה שנייה, קומה שלישית, אבל הוא לא היסודות עצמם. ברגע שאתה פורץ את מידת הצניעות, אז מבול. אז זה הפקר, אז העולם נהיה הטרדה מינית אחת גדולה, מה שרואים בכל מקום, לצערנו גם, כן, לא מעט. כי העולם הוא, פרצת את זה, זה כבר אין, יש מתירנות מוחלטת בהגדרה, אז אתה הכי בסיסי, אנחנו ככה ממש לקראת חנוכה, אז אנחנו יודעים שהיוונים, ולכן חז"ל תקנו את נר איש וביתו, דווקא, שהעיקר ההערה היא בבית, כי היוונים הלכו דוח על זה. היו כמה גזרות, אבל חלק מהגזרות, גם תיבאל להגמות תחילה, וגם גדירת הדלתות, או יש איזה כל מיני מדרשים. הכל זה מול הצניעות, בגלל שבתרבות היוונית, גם היופי הפיזי, התשוקה הפיזית, האירוטיקה, והאי האליל, ומשפחה היא בכלל הפונקציה. אפילו אצבע אליטות. נכון? עד כדי כך שב... זאת אומרת, בפילוסופים היוונים אין דבר כזה משפחה. אין מילה כזאת. אין... נכון, אפלטון שהוא מצייר את המדינה, אתם מכירים את זה? כן, מה? מה אתם מכירים?
שיש מספר אנשים
לאותו מעמד משותף. כן, זה כאילו שכונות לפי מקצועות, זה בכלל לא בתים כמו שאנחנו תופסים אותם היום, בתי אב קוראים לזה, נכון? או משפחות. יש נגרים, שכונת הנגרים, יש שם איזה קיבוץ אנושי כזה, נשים, לא יודע, מזדמנות.
נשים שייכות לכולם.
נשים זה כאילו, כן, זה פרויקט שכונתי כזה, הם גדלות הילדים השכונתיים, שם ירחם, כן? אבל זה כאילו הגיוני לו. הוא גם לא אומר את זה כאידיאל מטירני, כפריצת, לא. סביר. אז
אבל אם אני בא אליי, אני רוצה לשאול עם חיית, אני לא יכול, מה?
לא מקצועי, אחי. לא מקצועי. כן, אבל בסדר, אנחנו לא עכשיו מתפלפלים באפלטון, אני אומר, אבל כשזה מתגלגל עוד יותר לסדרות הנמוכות של התרבות היוונית, אז זה הופך להיות משהו הרבה יותר גס, והרבה יותר ברוטלי, והרבה יותר... והנושא הזה של צניעות, כיוון שהוא בסוף מחזיק את התא המשפחתי ואת המוסר האנושי הכי בסיסי, הכי הכי בסיסי, נכון? אנחנו רואים בבראשית שכל פעם אומר אחותי, נכון? כל אב אחר מסתבך. זה, עכשיו, ההיגיון הוא כי יהרגו אותי. עכשיו, יש פתרון אחר לכאורה. לא יהרגו אותי, ייקחו אותה. נכון? אומר, לא, 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 לא לוקחים אישה של מישהו. נהרוג אותו, אז היא לא של מישהו, אז אפשר לקחת אותה. כאילו, אתה אומר, מה, אפילו בג'ונגל הזה, הצניעות או הכי בסיסית עוד איכשהו נשמרת, כאילו, יש איזו אלמנטריות. עכשיו, כשזה נסדק, כשהאזור הזה נסדק, הכי אלמנטרי, זה, איך קרב קורא לזה? קיומו של העולם הרוחני והחומרי. צערנו היום, היום זה נסדק כאילו מהכיוונים הכי אליטיסטיים, כאילו, כן, לא יודע מה זה אליטיסטי, מה זה לא, אבל זאת אומרת, היום ההמון מחזיק, ההמון באינטואיציה, לא עכשיו מחזיק את הצניעות יחס, כאילו, יש לו איזו אינטואיציה שצניעות זה דבר פשוט, בריא, שיש זוגיות, יש נאמנות, יש משפחה, יש, כל הערכים האלה.
היום גם?
ההמון הפשוט, לא עכשיו, כן, זה ערכים פשוטים, אנושיים, אבל האג'נדות וכאילו השכל הוא כבר אומר מה פתאום, אין בכלל דבר כזה זוגיות, אין דבר כזה משפחה, אין דבר כזה גבר, אין דבר כזה אישה, אין דבר כזה, וזה היום מה שמקרסם ונותן אחרי זה צידוק להנחיל נורמות שכאילו לאט לאט הופכות להיות ה... הטבע השני, כאילו. אבל, וזה, זה באמת מלחמה גדולה לקיום של העולם הרוחני והחומרי. החומרי אפילו, לא רק הרוחני. זה פוגע בהכל. עכשיו, כל זה הרב אומר, כדי להצדיק את ההלכה שאומרת שלא ישלום, לא ישאל בשלום אישה בשוק, שלא, ישאל בשלום אישה של חברו או משהו כזה. זאת אומרת, אף על פי שזה דבר מאוד ראוי, אשתו חולה, תשאל אותו מה עם אשתך, או לא יודע מה, או אפשר להבין את זה ככה, או להגיד שלום למישהי, כן? וזה דבר הכי ראוי והכי מתבקש בין בני אדם. אומר, כיוון שאנחנו יודעים שרק בגלל חולשת המין האנושי, אנחנו מונעים את זה. אבל זה לא בגלל חס ושלום שאנחנו לא חושבים שנשים ראויות לזה, שזה טעות מספר אחת. כאילו הרב עוד לפני היה כבר פמיניסטיות בזמנו, אבל לא כל כך, אבל הרב נלחם על האמת, אומר שאף אחד שלא יחשוב לי בגלל שחזל אומרים שלא ישאל בשלום אישה, זה בגלל שאישה לא נחשבת. אפשר לקרוא את זה, אני בטוח שקוראים את זה, אני בטוח שיש פורומים שמתגוללים על זה, מה שנקרא.
אתה יכול להגיד שהגבר לא נחשב, לא אומרים לו שלום.
לא, הוא לא ישאל בשלום אישה.
בסדר, גם היא לא תשאל בשלום גבר.
לא כתוב שאסור, אבל...
לא, היא פשוט
לא תשאל. בסדר, לא, אני אומר, אבל אפשר היה להריח... בוא נגיד ככה, בוא נודה על האמת, שהרבה מלכות צניעות בסוף מוטלות על האישה. ברמה הפשוטה, תפקור, לא משנה אם זה יהיה כיסוי ראש או צניעות ברמה יותר גבוהה, או... הרבה מהדברים כאילו יצלו על האישה. עכשיו אפשר היה לחשוב שזה מין כמו שהיום קוראים הדרה, כן? אז בי, לא, את לא מעיית אותנו. לכן הרב אומר, בוא נעצור את הסוסים, בוא נבהיר, לא קשור. יש פה שני ערכים גדולים, ושלום האישה ודאי יקר לנו, מאוד יקר לנו, ולכן בצורות מסוימות כן, ובצורה כזאת, בצורה כזאת, בצורה יותר עדינה, בצורה יותר עקיפה, בצורה זה כן. זה מצד הפתרון המעשי. אבל אומר, קודם כל התפיסה, שוודאי שזה ערך יקר, רק תבין שכשבמשפך של המציאות, בסוף המציאות יש נורמה אחת. והנורמה הזאת, אם יש פה צניעות או יש פה פריצות. זהו. אתה ברמה של חברתית, ברמה של זה, לשם זה הולך. זה זרם אדיר, בגלל שמדובר פה על יצרים ועל פיזי ועל זה. אתה לא, אין פה, בעולם המעשי אין גלות, כמו שאני. ולכן, אומר פה, לכן נדחה ערך השלום בגלל ערך הצניעות. אבל זה לא בגלל שערך השלום לא קיים, או לא נחשב, או לא זה. ובאופן יותר ברור אומר את זה, הצנוע מכיר, או בוא נקרא משפט אחד קודם, מידת אהבה והידיעות בכל הסימונים והדיבור, היה, האם בעולם מתוקן, גברים ונשים צריכים לדבר אחד עם השני, אותו דבר. בכל...
כאילו בתוך בן אותו או בני אותו מין?
מה?
כמו שבני אותו מין?
כן, זה בעולם מתוקן, אנחנו לא שם. בכל הסימנים והדיבורים הנוחים, צורה ראויה בבני אדם. היה ראוי להיות שווה בין המינים. אבל מפני יקרת ערך הצניעות, ואני מוסיף מה שהוא אמר לפני כן, חולשת כוחו החלש של יצר של האדם, נדחית מידת ערך ארץ ממקומה הראוי, עד שלא לשאול בשלום אישה. אפילו למצבים כאלה מגיעים. הצנוע מכיר, וחשוב לרב שהצנוע יכיר, שנייה אחת, כי לא מפני שנאה על המין הנשי הוא מתרחק ועושה גדרים. אישה זה לא אויב, אישה זה לא טמא, אישה זה לא מכשפה, וכו' וכו', כל הדברים האלה קורים. אני לא אומר את זה סתם, כן? כי אם אתה כל מה מתרחק ממנה, אז היא כנראה אויב, היא עשית רעך, היא עמידת הזה, היא... וכו' וכו'. זה מהר מאוד מתלבש לשם, והיא הקליפה, והיא החומר במערל, והיא... לא יודע.
וגם
הלכת אדם
הראשון.
וכו' וכו'. אז לא מפני שנאה על המין הוא מתרחק ועושה גדרים, כי היא מפני התכלית הכללי היפה. תכלית הכללי היפה, הכוונה, יש פה מכלול של תיקון המין האנושי, ויש בתוך זה כמה ערכים, וזה הערך שהחלטנו לשים בפרונט. כי זה, כי פרגמטיזם. כן.
אבל הרב, כאילו הרב כתב את זה אחרי שההלכה נכתבה, נכון?
ברור.
אז
לא נראה לי שהוא טעה, כן, אבל כאילו אולי, איך אנחנו יודעים שזה בכלל הייתה הכוונה של חז"ל כשהוא כתבו את ההלכה הזאת, שלא מפני, כאילו, כל מה שבעצם אנחנו אומרים פה.
הרב ברור לו.
לא, אני אומר, יש עוד איזה הוגן דעות ביהדות שאולי תפסת את זה לא ככה.
יכול להיות. אני אומר, הרב כאילו, אנחנו למדנו את מידת האהבה, כן? מידת האהבה, האלף, משפט אחד פחות תזכרו, עם מידות ראייה, זה אהבה צריכה להיות מלאה בלב לכל. פחות זה, אתה יודע, לא יודע מה אומר, חפרו שם מלא, אבל משפט אחד אני זוכר, אהבה צריכה להיות מלאה בלב לכל, סטיקר. עכשיו, לרב ברור שזה עיקר היהדות, כאילו. לא, כאילו, אברהם אבינו, עכשיו, כיוון שכך, זה פשוט. לכן זה מטמיע שחזל גזרו את הדבר הזה, ורק אומר לך, תשמע, הם לא ביטלו את הערך הערכים של האהבה, לא יכול להיות, הם לא ביטלו את יסוד היסודות של האהבה, אלא מה? בתוך הקונסטלציה של עולם, מעורב, עם יצרים, עם חולשות, ועוד הרבה דברים אחרים, אז בסיטואציה מסוימת, עכשיו אתה לא צריך להפגין ולהחצין אהבה, זה כי יש פה איזה משהו שמרירי.
אם יש כאילו מקום של, כאילו, לא יודע, אני חושב שיש פער גדול בלשאול, לשאול בשלום אשת חבריך, כן? לבין אהבה, כן? כאילו, אולי, אין מקום לשום איזשהו דיאלוג, כאילו,
אז אני אומר, בפועל, הלכתית, אני לא, קודם כל אני לא יודע, יש קצת common sense, מה שנקרא, לא, אפילו לא הלכה, כן? מה כן, מה לא, מה פה, מה שם, כן? אבל חשוב ש כאילו הנושא של צניעות יש פה משהו הפכפך מבחינת הגוונים שלו. אנחנו בדרך כלל כשאנחנו מדברים על צניעות אנחנו מדברים ברמה פלסטית, אפשר להגיד שרבול כזה, זה כזה וכולי וכולי, ברמת הסנטימטר, שזה לפעמים חילול לצניעות. לא רק זה שצריך לדבר על זה כל כך הרבה, שזה בעיה אחת. אומר, זה גם לפעמים פספוס של ההבנה של העומק של צניעות. צניעות בעברית זה הסתרה, נכון? עכשיו, זה לא רק הסתרה של הגוף, אלא במילים שלנו, היום, זה שאינטימיות נשמרת רק בין בני זוג. עכשיו, אינטימיות לא תמיד קשורה בכלל להחצנה פיזית. אני אגיד לך דוגמה. שמעתי ממישהו מישהו שמטפל, עוסק בנושאים של טיפול וזה, והוא העביר גם קורסים לנשים. עכשיו, הוא התייעץ עם רב לפני כן, אמר, ממה הכי להיזהר? אז הוא אמר לו עצות לגבי, לא להסתכל ככה, לא פה, לא שם, ברמת הראייה וזה. זה סוג אחד של עצות. אבל אמר לו, אתה צריך הכי תיזהר מדבר אחד. כשאישה בוכה, ואישה תבכה אצלך כנראה, אם אתה עושה תהליך רציני, כן? תיזהר להתקשר אליה. זה הכי לא צנוע. עכשיו, כאילו, זה יכול להיות הכי, כאילו, זה יכול להיות הסיטואציה הכי צנועה בעולם, בסדר? עם רעלה, בסדר? כן, אתה לא רואה בכלל מי בוכה. אבל יש שם איזה, כשבן אדם בוכה, הצד, המקום הכי אינטימי שלו נחשף. כן? אנחנו יודעים את זה על עצמנו, אנחנו לא רוצים, לכן אנחנו לא רוצים לבכות תמיד ליד אנשים, ולא תמיד יודעים מה לעשות עם בכי, כי בכי זה פתאום עולה, זה כאילו המעיין הפנימי צף, עד שזה יוצא לך מהעיניים. עכשיו, אני אומר את זה רגע, כי לשאול בשלום אישה, אני מניח, היום, להגיד שלום גברת לוזנפלד, דו שוי, כן? אבל לשאול בשלום אישה יכול להיות איזה קשר אינטימי כלפיה, איזה רגישות מוגזמת, שוב, מה מוגזמת? אם, לא יודע, במובן הזה של איזה חדירה לתוך איזה מרחב אינטימי שהוא רק של בני הזוג. ופה זה עולם אחר, זה סוג אחר של אומר, הרב אומר, אפילו לשם אנחנו זהירים.
אבל גם במשהו שאין פה חתירה
לאיזושהי
חברות או משהו.
לא, אבל שים לב, אני חושב שמי ש... כן, היום אנחנו באמת צריך, החברה מאוד מאוד מעורבת, גם במקומות יישובים דתיים, אני אומר, גם לא לייטים, חגיגות, קרחן, לא מדבר, אפילו סתם, יישובים מעורבים, אתה בסך הכל בסוף תנועת החיים מעורבת, אין חוכמות. ויוצא, יוצא שאתה בישיבות, אתה יכול להיות בישיבת ועדת תרבות עם, עם זה, ויכול להיות שאתה בנסיעת בטרמפ עם זה, ואתה, ומכיוון שאתה באותו יישוב, וזה, לפעמים שם יותר מראייה אסורה, לפעמים הרבה יותר מראייה אסורה, שם יש פגיעה מאוד קשה בצניות. כי יש איזו חשפות אינטימית, אינטימית במובן של... מגלה את נפשו, אני מגלה את נפשי, והיא מגלה את נפשה. ואני, אפשר להוסיף, אתם יודעים, אפשר להוסיף עוד חוליה, שזה יכול להיות על רקע זה שכרגע בבית, לא משהו, נכון? אם מישהו, תסריט הכי פשוט, תסריט הכי פשוט, אתה עכשיו קמת בבוקר, לקום בבוקר בבית זה בלגן, ילדים, זה, אשתך פה, שם, בלגן, סידורים, כולם עצבניים, אתה זה, ופה, ולא חיימם את הפיתו, צריך לנסוע לזה, להביא, פה, והזמן, ביחד על התפילה, ואתה מתבייש אותה גם, לא, אני גם חפיפתי. קיצר, יאללה, בסדר? עכשיו, אחרי כל זה, ואז אשתך עושה לך פרצופים, ושוב אתה ככה וזה, ואתה אומר לזה, והיא מהרת לעבודה, כל קווץ, בסדר? עכשיו אחרי כל הקווץ הזה, שאתה כאילו... עכשיו אתה עולה ולוקח טרמפיסטית, מישהי שהשתחרר עכשיו מהצבא, מהיישוב. לאן את צריכה? לחיפה, וואלה, 40 דקות, מוזיקה טובה. על הכיפק. כן? זה... עכשיו, אני לא אומר אל תיקח אותו טרמפ. לא, כן? שבי בבגז. אבל 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 אני אומר המודעות שלפעמים שם יש בעיה צניעות בסיסית הרבה יותר גבוהה אפילו מלראות מישהי לא צנועה. אני מגזים קצת.
שכאילו הרבה יותר חשוב לנו עמידת הצניעות מהצניעות בלבוש כאילו?
אני לא אומר זה מול זה, הרי זה לא ככה על החשבון, נכון? אני רק אומר, אני אומר, הצניעות, צניעות בסוף היא פגימה באינטימיות של בני הזוג. ויש לזה כל מיני גוונים. אנחנו, אני רק אומר, אני פותח את תשומת הלב, שבדרך כלל הגוון הבולט שעליו כל הזמן מדברים, זה על צניעות במראה, צניעות במראה, שברור שהוא פוגע, אני לא, אין בכלל חוכמות. אבל זה ניואנס אחד. ויש ניואנסים אחרים, ואני חושב שלשאול בשלום אישה, זה ניואנס דק שהרב אומר לפעמים הוא מחלל הרבה, לא תמיד, לפעמים, אם זה מונוטוני, אם זה ברמה של היום, אני מניח שאם תסתכלו בפוסקים יגידו לך, תשמע, ברמת הנימוס, ברמת הזה אתה עובר לידי עם הפח וזה, שלום, בוקר טוב. לא, לא זה העניין, אבל הכוונה היא יותר לשאול בשלום. אבל אחרי כל זה, כיוון ש... עוד שנייה, אחרי כל זה, כיוון שיש, אתה כל הזמן מתרחק ומסתייג וגודר את עצמך, אז הרב חשוב לו להגיד, אתה לא שונא. חס ושלום. זה לא, אם זה מתגלגל לשנאה, ניכור, ולפעמים אטימות ואדישות, אז זה כבר בעיה. זה לא אמור להיות ככה, תאזן את עצמך. כן.
אהב את זה קצת, את מידת הצניות כאילו כערך שהוא כרגע, אנחנו במצב לא מתוקן, כאילו מידת הצניות היא מצב כאילו עכשווי או שגם לעתיד לא יהיה אותה, אני כאילו שואל בה, כאילו איפה...
אני אומר, אני חושב, אני לא יודע, אין לי מושג, אני רק אומר, אני חושב שגם לנו יש רצון, תפילה, כמיהה, שאני אוכל לדבר עם אישה, כן? שיחה עד הסתם. נורמלית, כמו שאני מדבר עם גבר. עכשיו אני פוגש גבר, בסדר? אני צריך להיות איתו עכשיו 10 דקות. למה ככה? כי אנחנו צריכים, לא יודע,
תור בתור.
התור, כן, בתור לזה. אני עכשיו... למה שאני לא יודע, אין לו שיחה כיפית אלושית?
מאוד היצר המיני, אבל...
נכון, עכשיו, כיוון שיש היום מתח מיני, אז אני לא יכול להיות באותה רמה של שחרור כלפי אישה.
אני שואל, אולי זה ממש, אולי צניות זה בכלל דין כאילו בגדר, לא יודע, מקורי שהשם ברא זכר ונקבה ו...
יכול להיות, למה לא? אמרתי שרמזתי שבגננת במובן אנחנו לא מבינים וזה נסתרות וזה, אבל אפילו ברמה הפשוטה של הפסוקים אתה רואה שאין צניות לכאורה. נכון, אין לבושים, זה מעיד, מעיד על איזה כמיהה, והבושה היא אחרי החטא, כאילו. הבושה כאילו היא תכונה מגנה, שומרת, אבל היא תולדה של החטא. בסדר, היום אנחנו עובדים בבושה. יש לנו איזה כמיהה, אני חושב שיש משהו שהוא עדין, הוא דק מאוד בנושא הזה, שתמיד כשמעלים אותו, והיום בשולחן הציבור זה עולה כל הזמן, בגלל הצבא, בגלל זה, נשים, שירות ביחד, שכאילו הדתיים נחסים כאלה, ורואה איש חורות ורואה כחול, הם רק, כל מיני חושבים שהכל זה רק זה, שלמרות שכולם מבינים, כאילו, זה כאילו הפוך על הפוך על הפוך, לא משנה, כן? אף אחד לא מודה במציאות הרקובה, אבל לא משנה, אבל אני אומר, יש משהו שאתה יוצא פרש, עכשיו, היציאה פרש הזה, כאילו פרש, כן, אתה בסוף אתה הכי ריאלי, אבל יש משהו כאילו חמצמץ באמירה הזאת. מה אתה ככה הפכת את כולם לרק מין מעניין אותם, ורק זה, וגבר רואה אישה, זהו איתם. אני חושב שזה כמיהה אמיתית. הלוואי!
לא יודע, אנשים יגידו לך שזהו, באמת, כמו שהרב אמר, שאין לנו את הדיבור הזה, גם אני שואל מישהי מה שלומך, בצורה יותר מינימוסית, אני את מה שהרב אמר.
שאלה, שאלה בהרגשים, אני לא יודע, אני לא יודע, אני יודע על עצמי, לא יודע לדבר על
אחרי. אז אני שואל אולי זה עמוק, אולי זה כאילו איזה משהו קצת יותר...
נכון, אני מסכים איתך שיש משהו שאתה לא אומר... אני מניח שיש רמה מסוימת שהיא אובייקטיבית, בצורת לבוש מסוימת, וכולי, שהיא לא עכשיו אומרת, וואלה, יבוא יום ונחזור לג'ונגל. זה בטח לא האמירה. אני רק אומר, הכמיהה הפשוטה, הפשוטה, האנושית, שאני אדבר עם אישה, שיחה פשוטה. כמו שאני הייתי רוצה להיות לבבי, עם מישהו איתי עכשיו, אפרופו סיפור הטרמפ הזה, וואלה, באמת היה ראוי. שהיו עושים, היה כיף, חצי שעה, מדברים, מספר מה את עושה, נחמד, למה לא? אנשים, התעניינות, קצת זה, לפתוח. אבל לא, זאת אומרת, אני יוצר, אני מסייג את עצמי. הסיוג פה הוא מה לעשות, הוא המדרגה שלנו כיום. צריך להכיר את זה שזה המדרגה היום, ולא לעופף שאנחנו כאילו כבר באיזה מקום מתוקן והכל... בסדר. דוגמתם של דברים, עכשיו הרב עובר כאילו בעצם עושה איזו אנלוגיה לסוגיה צדדית, או לא צדדית, נוספת באותו הקשר, אנו מוצאים בדעות. התרחקות הראויה וכמעט מוטבעת שלא לטור אחר מחשבות המרחיקות את המעמד המוסרי, לפעמים נראה שדוחקים את חופש הדעת. אבל מי שמכיר התכלית יבין את יקר ערך ההגבלה ויקבל אותה באהבה. אז הנה פה גם סוגיה שהעולם החילוני והעולם הדתי מתפוצצים עליה הרבה, וזה האם עולם הדעת שלי אמור לשוטט לכל מקום. תפתח, תשמע הכל, תראה הכל, תבין הכל, לא תראה ברמה הפיזית. דעות. אם אתה רוצה באמת להגיד דעה אותנטית, כנה, חופשית לגמרי, אתה צריך להכיר. יש מרחב של דעות. עכשיו, ברגע שאתה אומר, את זה אני לא שומע כי הוא תמה, את זה אני לא שומע כי הוא לא מוסרי, את זה אני לא שומע כי זה, ואני שומע רק את זה, ורק, ואני, כאילו, יש לי איזה פח של שמן, זית, ואת זה אני, רק מזה אני לומד, מזה אני ניזון, מזה אני גדל רוחנית. אז אומר לך, אז החופש הדעת שלך קצת פגום.
גם בעולם לא דתי יש שמירה על ידעות, לא?
כן? איפה?
לא יתנו לכל אחד לנאום בבית ספר. למשל...
ימני קיצוני.
היינו היום בסיום בחינוך בבית ספר, אז אמרו לנו כן.
שבא?
לא ניתן על כל הדברים לעשות... לא ניתן לדבר על הכל, גם בבית ספר של חילוני לגמרי.
אני מסכים, אני רק אומר, ודאי שהיריעה היא הרבה יותר גדולה, ובדרך כלל כשלא יגידו, זה דברים שבסוג כמו כאילו פצצה מתקתקת. אתה לא תלך להגיד עכשיו מישהו מדעש, לא יודע, אגיד לך, או מישהו שהוא אנטי המדינה או משהו כזה. אבל ככה הדבר עדין וקצת עקיף יותר. שוברים שתיקה היום, זה המחוגה העדינה של האם כמה אנשים כבר הם כן, ויש על זה ויכוח. ויכוח מאוד ערני. שומרים שתיקה, הם כאילו מביאים עדויות של כמה הצבא שלנו לא מוסרי וכמה זה, מטנפים עלינו בכל העולם וכולם. אז יש, היום זה ויכוח, אבל זה עוד, אני אומר, זה בדרך כלל ברמה הפרגמטית, הם אומרים משהו בעייתי מבחינה מעשית או מבחינה פוליטית, הם פוגעים בנו מבחינה, אבל ברגע שאתה הולך לעולם הדעות, שהוא קצת יותר עקיף, הזכויות של הפלסטינים, זה יותר עקיף, אני לא מדבר איתך עכשיו, לא יודע מה, משהו פוליטי, זה אומר לך, בוא נדבר על זכות השיבה. למה שלא תקרא את המשוררים שלהם, את ההוגים שלהם, את ה... למה לא? למה שכל ילד לא יקרא את זה? עכשיו אתה אומר, מה, אתה מתחיל מחמוד דרוויש ולא יודע מה וכל... לא רוצה שהילד שלי יקרא את זה, נכון? וכן, למה? מה, אתה מפחד מישהו? או שאתה... הפוך, אתה מקרין פחד, זה כנראה שאתה לא בטוח בעמדה שלך, כנראה שזה... שיקרה. עכשיו, אנחנו באיזשהו שלב, כל אדם, וכל... הוא מגביל את עצמו. והגבלה הזאת, זה גם סוג של צניעות, של צמצום. כמו שיש צמצום בעולם הנפשי, כלפי מערכת יחסים אנושית עם נשים, כן? יש צמצום בעולם הרוחני כלפי מערכת יחסים עם דעות רחוקות יותר, זרות יותר, שהנקודות מוצא שלהם הם באזור הטומאה, באזור בדמדומי המוסר, בדמדומי שם באזורים האלה. אתה אומר, תשמע, אני מתכתחילה, לא מתחיל, לא שרוצה לשמוע בכלל. אז הרב שוב אומר שיש כאן, צריך גם לחשוב, הוא אומר, אני דוחה את זה בגלל המשפך, בגלל המסננת המעשית. כי בסוף מחשבות מקרינות על מעשים. ובגלל שזה פוגע. וגם פה צריך שיקול דעת. מתי אני מוכן לחופש הדעות? ומתי כבר אני מרגיש שזה פוגע? יש פסקה כזאת ברב קוק שהוא... הוא מסביר את חטא עץ הדעת, שהוא אומר שהאישה, אפשר להגיד, יש צד שאפשר לדמות את האישה כעכשיו דימוי פנימי, כן? שאם היינו בתוך האישיות, האדם מייצג את החוכמה והאישה את הרצון. ובמובן הזה, במובן הזה, כשהיא אוכלת מעץ הדעת, זה אומר כאילו, ללמוד על זה בסדר. יש לפעמים אתה צריך להציץ וללמוד דברים גם רחוקים, כדי להתאמת איתם, כדי להשתכלל בהם, כדי הרב עושה את זה. אבל ברגע שאתה מאכניס את הרצון שלך לשם גם, אתה אוכל מעץ הדעת, תסתכל על עץ הדעת בסדר. כן, אבל לאכול מעץ הדעת זה כבר אומר שהרצון מתחיל להתערבב. ואז כבר הנחש בפנים, ואז כבר סיפור, כל הראייה שלה משתנה וכל הזה, הכל כבר זה בפנים. אז זה לפעמים, צריך צניעות, צריך הגבלה. ויקבל אותה באהבה. יש פעם שמעתי כזה, הרב שגר, שהוא כאילו, נגיד, סמן של פתיחות מאוד גדולה בתוך, כן? אבל ההנהגה שלו היא שילדים צריך לגדל כמו חרדים ומבוגרים כמו חילונים. בהגזמה אני אומר את זה. וצריך, יש צריך לבנות תמימות שהיא מאוד מאוד ברורה, מאוד מאוד חד משמעית, מאוד יראת שמיים. אחרי שזה, אתה מרגיש שזה נטורה, שורשים מספיק נטועים, עכשיו תתחיל להתרחב ותתחיל זה, לטור וזה, ומופרה מזה, ונוגע בזה, ומתעמת עם זה, בסדר גמור. אבל תבדוק שהשורשים קודם... טוב, אנחנו מתקרבים לסיום. שבוע הבא, מתי אתם פה?
שלישי בתורה.
טוב, אני לא אהיה, לא, זה גם הדלקה וזה, אני גם לא אהיה, לא, באילת. אה?
יש את
הכנס. כנס? איזה כנס יש?
שכל
הבוגרים. אה, יש כנס, את הכנס. טוב. אז רצון, אנחנו ברצון. בסדר? א', צריך שיתגדל הרצון בכלל בכוחו השלם. ואחר כך מפתחים אותו בקודש. ודרך החינוך הרגיל צריך להיות בין לגדולים, בין לקטנים, הגדלת הרצון והגברתו, וצחצוח טהרתו ותעופת האידיאליות שלו כאחת. אז יש פה שתי אתגרים שעובדים על כוח הרצון. אחד זה שיהיה לו כוח, השני שיהיה מכוון. וזה שני אתגרים מאוד מאוד שונים, כמעט הפוכים. נכון? הרבה פעמים כשאתה אומר לבן אדם, תעבוד על הרצון שלך, אז אחד מבין, בוא נע, תן כוח, תן גז, תתאמץ יותר, תתגבר, תתמיד, תתאמץ, אל תוותר. זה עבודה על כוח הרצון. אחד יבין, רגע, מה אתה בדיוק רוצה? בוא נדייק את זה. אתה לא מכוון, אתה לא מדויק. זה לא אמיתי. אתה רוצה דברים סתם, אתה רץ, אבל בלי שום...
כאילו, אחד זה יותר לרצות בכללי ואחד זה מה אתה רוצה, כאילו?
זה לא כל כך, גם הרבה פעמים זה מתבטא כללי ופרטים, אבל זה יותר הכוח עצמו, חומר גלם, כאילו. יש דבר כזה שקוראים לו רצון, כן? קודם כל שלך רצון בכלל, לא משנה למה, איך אומר, בכלל, צריך שיתגדל הרצון בכלל בכוחו השלם. אחר כך מפתחים אותו בקודש. קודש זה כבר מטרה, דיוק, טהרה, פנימיות, עוד יותר, עוד יותר.
זה קודם כל תרצה משהו בכלל?
כן, כן. אבל לכן, ילדים אין להם מצוות. כי מה עושים עד גיל 5? עד זה? מפתחים להם את הרצון. למה? שירצו לחיות. זה האתגר. אחר כך אני אבש אותם כבר. כן? כנסו לבית ספר, פרק אותם. אבל קודם כל שנתחיל... עכשיו, זה, הרב כותב על זה הרבה מאוד פסקאות על הרצון הרפוי, שהרבה פעמים האדם משקיע יותר מדי באתגר השני וחושב תמיד שזה הבעיה שלו, בדיוק, מה אתה בדיוק רוצה ומה זה, והאם זה אמיתי, והאם זה פנימי, והאם זה... לרצון השם, והאם זה האדם כאילו בדקויות של דקויות, והוא צריך לתפוס אותו, ויגיד לו, אחי, אתה על 3% בבטריה, על מה אתה מבלבל את המוח כאילו? קום! לך לחדר, תתחיל לרוץ פה, להקיף פה את הזה, לא רק זה, לא תשב עוד פעם, קח שתי עוד קפה ותשב עוד קצת. זה העבודה שלך. עבודה שלך עכשיו זה הכוח, תתמלא במוטיבציה פשוטה, תעשה, תרצה. זאת אומרת, זה עבודה אחרת. ולפעמים אתה מאמיס יותר מדי על הצד האחד, ופחות מדי על הצד השני. יש גם אנשים הפוכים, שמאוד רבקיסטים כאלה, אבל בלי כיוון. עושים. חזק, קדימה, להבקיע. רגע, מה המטרה? זה מקרה דם אותך, זה משרת אותך, זה באמת פועל, זה... אז אתה מבין, אתה לא בכיוון. יופי, אז מה אתה הבאת את המכה? אז זה שתי האתגרים, בוא נקרא את זה בפנים. צריך שיתקדל הרצון בכלל בכוחו השלם. אחר כך מפתחים אותו בקודש. ודרך החינוך הרגיל, המורגל הכוונה, שצריך כל הזמן לתרגל אותו, צריך להיות בין לגדולים, בין לקטנים. הגדלת הרצון, זה אתגר אחד, והגברתו, שזה שיהיה לך רצון חזק, פעיל, פועם. זה האתגר. ובמובן הזה זה מעניין, אני לא יודע, אני סתם זורק התלבטות כדי שתבינו את הדילמה. כן? יש בן אדם, אני חושב שבאורות התשובה הרב מתלבט בזה כמה פעמים. נגיד אתה עכשיו, יש תחום אחד בתורה, איך אומר, אין אדם לומד אלא במקום של ליבו חפץ, נכון? שם הרצון שלו דינמו. רץ, מאתגר את עצמו, מתפתח, מתקדם וזה. ויש צד אחר בתורה, או שיעור אחר, או ספר אחר, או לא יודע מה, שהוא כאילו יותר פנימי ויותר זה, אבל הרצון שלך שם לא... חלש. שאלה, מה אתה משקיע עכשיו? עיון ובקיאות. לפעמים יש אנשים, עכשיו לא אומר לכם כמה, למה, לא יודע, אומר יש אנשים, בקיאות זה מה שמגדל להם את הרצון. יש כאלה הפוכים, אני לא מדבר, אבל נגיד, זה הוא מגדל את הרצון, הוא בולע מסכת, הוא קורע אותה, הוא זה, הוא פה, הוא רץ, הוא נכנס לזה, הוא מתחיל לתפוס את העניינים, הוא מתחמם, יש לו קצב. זה מה שמגדל את הרצון, תביא לו עיון, הוא כאילו, מוצאת לו את כל האוויר עכשיו, זה, ופה, ושם, שתי שורות, רק נזנו, ועד שזה, הוא לא הבין. לא, לעוד יותר לעומק, לעוד יותר לעומק, עוד יותר, יצא לו כל האוויר. עכשיו זה שאלה, שאלה אמיתית, שאדם צריך לשאול את עצמו, רוצה יכול להתייעץ עם רבו, עם זה, אבל זה שאלה שחייבת להישאל, כי יכול להיות שאתה מאוד מאוד מדייק את הרצון במובן של הכוונה התאורה, אבל אתה מאוד מאוד פוגם ברצון במובן של הכוח, של העוצמה, אתה בן אדם. איך הרב כותב שם באורות התשובה? אחרי ראש שנה ויום כיפור חייב לבוא סוכות. אם לא היה בסוכות אחרי ראש שנה ויום כיפור, זה היה קטסטרופה. למה? כי אתה 40 יום קוטש לך לעצמך את הרצון. זה, סליחות, ווידועים, וסיגופים בסוף, והכל, בסוף בן אדם קווץ'. אז הוא אומר, סוכות זה חדר הבראה כזה, סוכה, זה, פה באים חברים, אתה מאושפז, באים מושפיזין, זה, פה שם. וכבר התחילים להרים אותך, התחילים להחזיר את הרצון, את הכוח הרצון. ועוד סוגיה שנפתחת זה גם שאלת הגובה מול ה... מול התנועה, או הדרייב, אני קורא לזה. דוגמה, כן? זאת אומרת, בעולם הרוחני, העולם הרוחני הוא יכול לזרוק אותך לגבעים שלא יאמנו בכלל. כל פסקה פה, כל זה, או אתה נכנס למתחיל להיכנס קצת ל... זה מדרגות רוחניות גבוהות, ודקויות, וחשבון נפש דק, והבנות בכלל, על עם ישראל, על כלל ישראל, באלוקות, לא יודע. זה, עכשיו, זה מאוד מאוד גבוה, זה מאוד מאוד פנימי, כן? אבל זה לא שלך. עכשיו, כשזה לא שלך, כוח הרצון שלך שם חלש. לא שלך. כוח הרצון הוא גדל בדברים שמומשיים. לך. שהמוטיבציה שלך פועמת, יש לך דרייב שם, יש לך שם משהו זז. עכשיו, כשאדם מתעסק יותר מדי, או שהוא לוקח לעצמו אתגר גבוה מדי בשבילו, או מופשט מדי בשבילו, והוא מתעסק בזה הרבה, הוא מחליש את כוח הרצון. מתיש את עצמו. זה תורה שמתשת את כוחו במובן הלא טוב, כן? יש כמה פסקאות ברב שהוא אומר, לפעמים זה מדלדל את הצורה העליונה, כאילו אפילו אם זה מוסר של קודש, זה מדלדל את הצורה העליונה. אז זה שני הדברים שצריך ככה לבחון כל הזמן שהם עובדים ביחד. יש רצון ויש כיוונות שלו. רצון, כיוונות, רצון, כיוונות. ולכן בסיטואציות מסוימות יכול להיות שנעזוב רגע את הכיוונות. גם הפוך. הנה, אתמול שמעתי מישהו שמתעסק עם נוער בסיכון במסגרת דתית, שהוא אומר לי, קודם כל הדבר הראשון שאני עובד איתו זה מטרה פשוטה מעשית שהוא יכול לממש, אתגר מעשי, לא קשור, לא תורה, לא כלום. אתה יכול להתחיל לרוץ, אתה יכול לשטוף, להיות אחראי להפינת כלים, אתה יכול להיות זה. למה? הוא אומר, אין לו רצון. הבן אדם אין לו רצון, הוא איבד את הרצון לחיות. לא ברמה דווקא אובדנית, הוא אין לו, הוא ציני, הוא מריר, הוא מאוכזב מהחיים, אין לו רצון. עכשיו מה תגיד לו, אתה יכול ליפול עליו, אפילו תצליח להדליק אותו קצת על איזה אידיאלי, איזה, אומר, אבל אין לו רצון. יהיה, ידלק קצת אחרי יומיים, נחבא. תתחיל לבנות לו את כוח הרצון. עכשיו לפעמים זה עבודה, זה כאילו לשחק בארגז חול. זה כן שטפת את הכלים, לא שטפת את האחראי פינת קפה, למה פינת קפה לא שטופה, מה העניינים? זה גם חיזוקים חיוביים, סחטן, איזה פינת קפה, שיש בוהק, סחטן עליה. עכשיו אתה אומר, מה זה? מה זה? אתה מדבר פה על הרב קוק, אתה מדבר פה על הרצון העליון, אתה מדבר... איך זה לא שלו עכשיו. אין לו רצון בכלל. אז קודם כל תתחיל לבנות לו רצון, אחרי שיהיה לו רצון, תתחיל לכוון אותו. זה לא תמיד כזה חתוך, כן, הרב קומר, עובדים על זה ביחד, אבל לפעמים יש מצבים שזה מאוד בולט, כן? לפעמים, כאילו יש מחלה כזאת של בן אישים בשיעורים גבוהים. לא רוצה להפחיד אתכם, כן? זה קורה לכולם. שאתה כאילו עולה, מטפס, ופתאום אתה אומר, בוא, מה אני רוצה לעשות? מה אני רוצה לעשות? וואי, אני לא רוצה לעשות כלום. כלום. בן אדם יוצא ונזרק בבועל בגיל 25, הוא פתאום אומר, בוא נו, מה אני רוצה לעשות? מה קורה פה? מה כל האנשים האלה שסביבי מתנדדים? מה העניינים? מה אני, יובל, מה אני רוצה לעשות? הוא לא רוצה לעשות כלום, והכל בטל ובוטל, וזה, ואני שוטט לי בזה. עכשיו, כרגע אני מתייחס לזה בביקורת, יש בזה גם צדדים יפים, אבל אני אומר, לפעמים זה עלול להיות איזו קטישה מוגזמת של הרצון שהוא מאבד את זה, כאילו אין לו, הוא לא יכול להנהל על שום דבר, הוא לא יכול, שום דבר לא מעורר אותו, כאילו. מה התחלת להגיד?
לא יודע,
נראה לי
יותר קל
דווקא
לרצות דברים
שמור
לא חושב
את דווקא
לקודש ותורה וכל זה.
היום אני לא בטוח. לא, אני אומר, היום אני לא בטוח. יש דברים שיש להם, כמו שאתה אומר, הפרי הוא יותר קל, הוא יותר מהיר, אז ברור שיותר קל לרצות, זה כסף.
או יותר טעים.
כן, כן, או יותר מפתה, אבל יותר מפתה כמעט תמיד זה לא עבודה על הרצון בכלל. לרצות אהבה זה לא רצון, זה לא עבודה על הרצון. נכון?
כי אתה... עובד שיות. מוצלח,
ושישר לך
כסף.
זה קצת יותר רחוק, זה... כן?
לא, אפילו יכולים שנשאר במקום עבדו את זה.
כן, 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 כסף, בשביל כסף אני עושה את זה. אני אומר, אני מסכים שפה התגמול החומרי הוא יותר פשוט, ולכן הוא יותר קל לרתום את הרצון לזה, מה שלרתום אותו ללמוד תורה, או... כן? אבל לפעמים היום, העולם היום הוא קצת, יש בו אפתיות כזאת. עולם המסכים הפך הרבה אנשים לאפתיים. כאילו הרצון שלו קצת ברוך. לא רוצה כלום. אתה רואה בן אדם ב-18, כולו כוחות, כולו אנרגיות, כולו יכולות, בשיא החיים שלו. אומר לו, מה אתה רוצה? סתם, מה היית רוצה לעשות? אני אתן לך עכשיו, אני אתן לך, מכשיר אותך למשהו, מה היית רוצה לעשות? עכשיו, יש צד שהוא לא יודע, שצד של הכוונה של זה, יש צד עוד יותר תחתון, לא רוצה כלום. הוא רואה סדרות, זהו. לא רוצה כלום. אין לו כאילו, אפילו כסף. אתה מסדר להם עבודה, שבוע עבודה, זה, בחנוכה, ואחרי זה יהיה לכם כסף לכל השנה. טוב, מה השעה? תכוונו אותי?
22.
אז בואו ננסה להרוויח עוד פסקה. בכלל בראתי יצר הרע, בראתי לא תורת תבלין. כלול הוא גם כן תוכן זה שאין הרצון משתכלל בטהרתו, כי אם על ידי השפעתה של תורה. ואם אנו רואים ירא שמיים בלא תורה, נדע שהרצון שלו איננו תקיף. על כן תיקון שלו בעולם הוא חלש. ולפי כוחה של תורה מתגדל אומץ הרצון. ועם זה הוא מתעלה מקדושה, וזהו עילוי עליון הפועל בעולם. כן, פה הרב מחדש שהתורה היא גם מחזקת את כוח הרצון. היית יכול להגיד, התורה היא מדברת על הכוונה, היא נותנת לך את נקודת האמת, מה אמיתי פה, היא מכוונת אותך. לכוח הרצון זה לא, דרך ארץ שקדמה לתורה, בנג', תהיה בן אדם, תהיה חזק, תהיה זה, תהיה גיבור, על זה עכשיו אנחנו צריכים לכוון אותך. הרב אומר, לא, יש צד בתורה שהוא קשור גם לאומץ של הרצון. בוא נקרא את זה קצת בפנים, הוא מסביר את זה. קודם כל אומר, בכלל בראתי יצר הרע, בראתי לו תורת תבלין, בכלל מאמר חזל הזה, כלול הוא גם כן תוכן זה שאין הרצון משתחל בתארתו, כי אם על ידי השפעתה של תורה. זאת אומרת, חזל אומרים שבראתי לו יצר הרע, ובמקביל בראתי לו תורת תבלין. קודם כל זה משל קצת מקומם, נכון? כי התורה לפי זה היא מאוד מזרית, כאילו.
דיעבדית.
אה?
דיעבדית.
דיעבדית, אבל לא בטוח, כי זה אותה בריאה. אבל כאילו, אתה יכול להתייחס לזה כאילו, יש בריאה אחת עם שתי אגפים, או שתי יצר הרע ותורה וביחד. זה הזוגיות. אבל כאילו, מה, כאילו, כל התבשיל זה יצר הרע. והתבלין, המלח רק או רק הזה, זה התורה. זה מעניין להסתכל על זה ככה. ככה להסתכל על כוחות החיים שלנו. בגדול, כל כוחות החיים שלך זה יצר הרע. והתורה נותנת איזה... עכשיו, מצד שני, היא נותנת לזה את הטעם. התבלין, תבשיל בלי תבלין, זה הוא חסר טעם.
אפשר להבין את זה ככה, זה לא בהכרח כל כך פסול.
לא, לא, מה זה, זה פשט, לא?
הרב, אם צריך, יש אנשים...
אתה מסתלבט על הפשט שלי, כאילו? מה?
הרב,
אם
כששמים
יותר מדי
תבלין באוכל, לא יכול
לקרוא לו טעים. אני בסדר, לא. כל אחד שיעשה את החשבון שלו. אבל... זה מעניין, קודם כל זה משל מעניין, כאילו, זה לא הנושא של הרב כל כך, אבל רק להתבונן על זה שיש, החיים הם לא התורה, כל האנרגטיות של החיים הם נקראים יצר הרע במובן, כי זה משהו עיוור, לא יצר הרע במובן הזה שהוא עושה רק רע, הוא פשוט עיוור, הוא אנרגטיות לשם אנרגטיות. יש לי כוחות חיים, יש לי יצרים. יצרים הם לא רעים. במובן ה... האדם רוצה מאוד לאכול. זה רע? אני יכול להגיד שזה רע? לא, במובן הזה שהוא איזה עיוור. אם עכשיו הוא רוצה לאכול, לא מנתו כלום. עכשיו הוא רוצה לאכול. ילד רוצה לאכול. לא אכפת לו, שתיים בלילה, אבא שלו עייף. כלום, נעיף אותו מהמיטה. עכשיו, והתורה היא התבלין שהיא נותנת פתאום כוונה, היא נותנת פתאום משמעות, היא נותנת פתאום תשומת לב, היא הופכת את הדחף, את האינסטינקט, את האנרגיה למשהו עם כותרת. עם איזה מטרה, עם איזה משמעות. עכשיו, הרב אומר, זה לא מדבר רק על יצר במובן של היצרים הפיזיים שלנו, אלא גם על הרצונות שלנו. יש לכל הרצונות שיש לנו, האדם הוא רצון מתפרץ. האדם באיזשהו מקום הוא כמעט מחויב לענות לרצונות שלו. אדם נולד עם רצונות, עם עוצמות שמובילות אותו, של העדפות. נכון? אתה יכול לשאול את עצמך, עשינו פעם איזה תרגול כזה, למה אני מעדיף דבר מסוים? למה זה מעניין אותי? למה זה נוגע לי? למה את זה אני מאוד 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 רוצה? יש לי רצונות והם כאילו הם רצים. זה המובן של רצון, שהוא רץ. עכשיו, אבל זה אינטואיטיבי, זה בלי שום, אני לא התכוונתי כלום, זה מוביל אותי, זה הסוסים רצים. והתורה באה ושמה על זה תבלין של משמעות, זה הפשט. עכשיו, הרב אומר, אפשר להגיד יותר מזה, שגם במובן של הכוח של הרצון, אולי אפילו הכוח של היצר, לכן כל מי שגדול בחברו יצרו גדול ממנו, כי יש לו גם תורה, התורה נותנת איזה בישול, איזה הבשלה לרצונות בצורה כזאת שהעולם הטבעי לא יכול. אנחנו מכירים את זה זאת אומרת, העולם האידיאליסטי, אם הוא מוחץ את הרצון הטבעי, אז הוא עלול להרוג אותו. אבל אם הוא תבלין לרצון הטבעי, אז הוא מגדיל אותו. נכון? בא עכשיו בחור שיש לו נתונים פיזיים והוא יתאמן לצבא והוא יכול לעמוד להחזיק אלונקה והוא ככה ערני והוא פעיל עכשיו על זה אתה מתעין אותו בלמה ובשביל מה ומה הערך של הדברים ומה התכלית של כלל ישראל אתה מגדיל לו את הרצון, אתה לא? עכשיו, אם רק תהיה בזה והוא יהיה איזה דבך, אתה יכול למעוך לו את הרצון. אבל אם יש לו יצר הרע, אז התבלין מגדיל את היצר הרע. כאילו, זאת אומרת, פה הוא כבר לא יצר רע, תקבל את היצר, את העוצמה.
הוא נותן עוד כוח וגם מפנה אותו לטוב.
בדיוק. זאת אומרת, או נגיד את זה אחרת, הפניה לטוב היא מגדילה את הכוח. וזה משתלם. בסדר? לכן הרב אומר, ירא שמיים בלי תורה, יש לו אינטואיציה בריאה של יראת שמיים. טבעי. יש לו אמונה, בן אדם יש לו איזה תמימות של אמונה, יש לו יראת שמיים. אבל הוא אומר, אם אנו רואים ירא שמיים בלא תורה, נדע שהרצון שלו ביראת שמיים איננו תקיף. וזה יימדד בניסיונות שדורש שם איזה רצון, איזה מסירות. ושם הרצון הטבעי לא מספיק. שם אתה צריך גם איזו החלטיות שהיא כבר מגיעה מרצון שעבר את ההבנה ואת המשמעות והתגבש כאילו לאיזה אגרוף. וזה אי אפשר בלי תורה.
פשוט מאוד, כשאתה למדן לאורך עשרות שנים, גם כשאתה עייף, גם כשקשה לך, אתה רגיל לקרוא את עצמך, ויעזור לך לעמוד בניסיון.
כן, אבל מה, אני חושב שזה לא רק, זה אתה יכול להגיד גם על אדם שמרים משקולות. סתם, בן אדם הוא מתגבר, הוא דוחה סיפוקים, הוא מתגבר, אבל אז אין הבדל בין תורה להרמת משקולות. תורה פה, אני חושב שזה ההבנה גם. לא רק זה שהתמודדת, זה ברור שזה, אתה מסכים איתך, ברור שזה אתגר אדיר להתמיד. התמדה, בונה שרירים, גם שרירים פנימיים. אבל יש פה גם ההבנה, היא מותחת את הרצון מכיוון אחר, מה ששום כוח טבעי לא יכול לעשות.
ההבנה של העומק של הדבר?
כן, כן.
וזה התורה נותנת לנו.
זה משהו ש... כן, וזה משהו ששום כוח טבעי, זה העליונות של האדם על הטבע.
אז שוב לא בהכרח התורה, אלא כל הבנה של למה לעשות משהו?
נכון, לכל דבר יש תורה שלו, אנחנו מדברים על תורה שאנחנו בקדושה.
כן, אני מבין שזה לא רק על דברים שבקדושה או דברים...
אני מניח שהרב כן מתכוון דווקא לתורה בגלל הסגולה של התורה.
אבל זה מראה לך גם מקום בנפש, התורה יכולה לתת לך...
לא, אני מבין מה שאתה אומר, אני מבין, אני חושב שהרב כן, לא דיברנו על כל הצדדים של התורה. אני ביקשתי רק שהכוונה פה, שאדם לא רק זה שהוא מתמיד, אז זה נתן לו כוח גם פה, כן? אלא התורה פה, הכוונה היא, עכשיו, זה לא, הצד האינטואיטיבי זה היצר. ועל גבי הצד האינטואיטיבי יש עכשיו קומה של הבנה פנימית. וזה מותח את הצד האינטואיטיבי למקומות עוד יותר חזקים. עכשיו, יכול להיות, זה דברים מסוימים, יש כל מיני גוונים של תורה. יש תורה של צבא, יש תורה של זה.
זאת אומרת, חיבור של כוח, כזה,
כן?
גולמי לדבר גדול יותר, אז זה...
להבנה פנימית, כן. ולפי כוחה של תורה, מתגדל אומץ הרצון. ועם זה, הוא מתעלה מקדושה. כן? זאת אומרת, הוא גם הופך להיות יותר חזק, וגם כמובן הופך להיות יותר טהור ויותר פנימי. וזהו עילוי עליון הפועל בעולם. טוב, נעצור פה.